נתפע רוכב אופנוע בשנות ה-20 לחייו בהתנגשות עם מכונית פרטית בקרן הרחובות קפלן וז'בוטינסקי בפתח תקווה. נוסעת במכונית נפצעה קשה ומצבה של הנהגת קל.
כאן תחזית. מחר בכאן 11, האם הפרשה הנוראה שמסעירה את ירושלים עומדת להיחשף?
הנה הפרטים על המאורה המזעזע אשר התחולל בחורבה.
הצבי, מחר אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
והתחזית, מחר התחממות ניכרת, יהיה חם מן הרגיל ויבש ברוב האזורים. ביום רביעי בלי שינוי של ממש, ביום חמישי וביום שישי ירידה הדרגתית במידות החום, והן יהיו רגילות בעונה. עורך החדשות עמית שניידר, ועד כאן מחדה החדשות.
הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
אתם מאזינים לכאן מורשת.
כאן מורשת.
שואל ומשיב עם הרב שלמה אבינר, ראש ישיבת עטרת ירושלים.
שלום לכם וערב טוב מאזיני כאן מורשת, 5 דקות אחרי השעה 21:00, יום שני בשבוע, אתם מכוונים על התוכנית שואל ומשיב. שאלות ותשובות הערב הזה בהלכה ובהשקפה ובאמונה עם הרב שלמה אבינר, נשיא ישיבת עטרת ירושלים. צוות השידור שלנו כאן באולפן, טל אלקבץ על ההפקה, אסף מוסקוביץ' על הביצוע הטכני, כאן איתכם אמירם כהן, ואתם מוזמנים להשתתף אם יש לכם שאלות בנושאים שציינו. אתם מוזמנים להתקשר אלינו אם יש לכם מכשיר קשר אל 033-811-925. אם יש לכם מכשיר רגיל, המספר הוא 072-333-2925. אפשר גם לכתוב אלינו אל 055-966-3991. הרב שלמה, שלום לך, ערב טוב.
שלום המאזינים, שלום המאזינות, שלום הצוות היקר.
שלום גם לך כבוד הרב, ונפתח עם מסרון ראשון, שואלים לגבי אדם הראשון, האם שואלים, האם מכיוון שהכל בגדרי סתרי תורה, האם מותר ללמוד את הסיפור הזה שהאדם הראשון למעשה היה בכפשוטו, בפועל היה אדם?
התשובה נמצאת בתוך השאלה. הוא אומר שזה סתרי תורה, והוא שואל אם זה כפשוטו. אם זה סתרי תורה, זה לא כפשוטו. זה הכל רמז. זה הכל סוד, ליתר דיוק. פשט, דרש, רמז, סוד. זה מזכיר את הביטוי של רבי אברהם בן עזרא. מעשה בראשית, הסוד ינעם. כלומר, הפירוש הסודי הוא הפירוש הסימטי. וכן, זה לא כפשוטו, זה סודות עמוקים מאוד, שאנחנו לא מבינים, אבל יש דברים שאנחנו כן מבינים. הפשט, זאת אומרת, הסודות מבוארים על ידי המקובלים וכולו. אבל יש דברים שאנחנו מבינים, אבל כפי שאנחנו לא חכמים גדולים, למשל אנחנו מבינים שצריך לשמור שבת, נכון? שיש ימים ואי נפש. מה פירוש ואי נפש? וכי הקדוש ברוך הוא צריך לנוח, ואני לא צריך לנוח. למשל, אבל הפשט הוא, כשהוא נח, פשט שאנחנו צריכים לנוח. בסדר גמור. זאת אומרת, יש דברים שהם בהבנתנו, וכולו. אדם הראשון, הוא לא שמע אל ריבונו של עולם, הוא חטא. גם זה אנחנו יכולים להבין. שצר ישמוע אל ריבונו של עולם, ולא לחטוא. אז יש דברים שאפשר לקרוא לפי הפשט, וזה מביא לנו ברכה.
תודה, תודה לך כבוד הרב, יישר כוח. אנחנו ממשיכים עם מאזינים, בבקשה.
כן, שלום למאזין.
שלום עליכם. שאלה שלי היא פשוטה, הרב. יש לנו באזור שלנו הרבה תלמידי חכמים שילדים שלהם הגדולים בני 20, 18, 19 יורדים מהדרך, כאילו פורקים עול. איך אפשר לעזור לאותם אנשים ולאותם ילדים להתקרב חזרה לשם, לעזור להם? אני לא יודע איך לעשות את זה.
אתה שואל ילד שהסתרחק מן האמונה, איך אפשר להחזיר אותו לאמונה? זאת השאלה.
כן, מדויק.
ועד היום הזה אף אחד לא מצא תחבולה לדבר הזה. גם הנביאים לא מצאו. אם היו מוצאים, אנחנו בטוחים שהיו עושים את זה ומונעים חורבן בית שני, בית ראשון, בית שני, וכולו וכולו. הלו?
כן, הלו? כן, הוא שומע מה.
כן, אני מקשיב.
וגם משה רבינו לא ידע פטנט. אחרת היה מונע, חטא העגל, את המרגלים, וכל וכל. אתה שואל אם יש איזה טריק כדי להפוך אדם מלא מאמין למאמין, מלא שומר מצוות לשומר מצוות. אתה שואל אם יש טריק, ואתה חושב שהטריק הזה נמצא בידי. אני מאוד מעריך את הערכה שאתה מעריך אותי, אבל זה לא קיים. אנחנו רק יודעים באופן כללי שצריך ללמד אמונה. זאת התחופה. לימוד אמונה. אבל בצורה עמוקה. הדור הזה הוא דור שטובע הבנה. מה שאני אומר פה, זה כתוב במאמר של הרב קוק הדור. עכשיו, הרב קוק כתב ספר שלם. איך אפשר לחנך את הדור הזה? הספר הזה נקרא עקבי הצון. אם לא תדעי לך, שיהי בעקבי הצון. כמובן, זה לא אומר שיש לו טריק, גם לא אין טריק, אבל הוא מתווה את הדרך. הספר הזה מורכב משבעה חלקים. החלק הראשון הוא מה שאמרתי קודם, הכרת הדור. מה מאפיין את הדור שלנו לעומת כל הדורות? אחר כך יש שלושה פרקים שמתארים את התכונות של הדור. מה הוא רוצה? מסבירים לך מי הם האנשים האלה החיוניים. זה נקרא מאמר הפחד, מאמר העונג והשמחה, מאמר המחשבות. אחר כך יש שלושה פרקים. איך לקרב לתורה את הדור הזה, שנקראים דרישת השם, דת אלוקים, עבודת אלוקים. עכשיו, רק אגיד נקודה אחת. לפני הספר הזה, בעקבי הצון, אם לא תדעי לך, תזעי בקביע צאן, כן, כולנו מבינים. יש לו מאמר או ספר שנקרא עדר היקר. הספר על עדר היקר באופן תיאורטי, כללי, מדבר על האישיות של חותנו של הרב קוק, ושמו ידוע האדרת. אבל עקב זה הוא עוסק בבירור עמוק מה גרם לדור שלנו להתרחק מן התורה. הוא אומר, קודם הוא מעלה תיאוריה אחת, מה שנקרא הכפירה המדעית. כלומר, יש סתירות בין התורה והמדע. הדור שלנו הוא אוהב מדע, הוא רואה סתירה, זה מביך אותו מאוד. הבנו. אבל הוא אומר, זה גרושים. כל הסתירות האלה, כביכול, בין התורה במדע, האם העולם נברא לפני 5,700 וכולו, או שהעולם נברא לפני 13.5 מיליארד. זה מלאכה קטנה לתרץ. אלא, הוא אומר, יש בעיה אחרת, שהוא קורא לה הכפירה המדעית. כלומר, הכפירה המוסרית, בלבל. כלומר, הדתיים הם לא מוסריים. או הם לא יותר מוסריים מהחילונים. הם משקרים אותו דבר, הם מרמים אותו דבר, הם עוברים על חוקי התנועה אותו דבר, הם עקומים בעסקים אותו דבר. אז הבחור אומר, בשביל מה להיות דתי? תשמע מה זה קשור, משה רבנו היה צדיק, אברהם אבינו. עזוב אותי אברהם אבינו. אני רואה מה שקורה היום בשטח. זהו. כמובן זה לא המצאה של הרב קוק. זה כבר כתוב בגמרא יומא, דף פה. איך ידע מי חילול השם? חילול השם, יש אדם הוא לומד תורה. אבל אין דיבורו בנחת עם הבריות. הוא מעליב, הוא מדבר לשון הרע. ואין מסעו ומתנו באמונה. הוא לא ישר בסכין. מה הבריות אומרות? אוי לו למי שלמד תורה. אוי לו לרבו שאימד תורה, אביו שאימד תורה. אוי לו לרבו שאימד תורה. רואו זה שלמד תורה, כמה מעשה מקולקלים ודרכיו ודרכו. ונמצא שם השם מתחלל. אבל אם אדם לומד תורה, אגב זה גם מובא ברמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ה', אם אדם הוא לומד תורה ודיבורו בנחת עם הבריות, ומשא ומתנו באמונה, כלומר ישרות בסכין, מה הבריות אומרות? אשרי מי שלמד תורה, אשרי אביו שלמד תורה, אשרי רבו שלמד תורה, ונשא שם שמיים מתקדש שנאמר ישראל אשר בך אתפאר. כלומר, לפני שאדם בא לחנך אחרים, להחזיר בתשובה את כל הדור, הוא צריך לחנך את עצמו. לדבר על החסרונות של הזולת, זה עבודה קלה מאוד. זה לא, איך הרב קוק קורא לזה? עבד למען חיפוש מומים אצל אחרים. זה לא קשה. למצוא ביקורות. ולכן אנחנו אנשים מאמינים ומאוד רוצים לפעול לטובת הדור, אנחנו צריכים, הדבר קודם הראשון שאמרתי, ללמד אמונה. אבל כדי ללמד אמונה, צריך בעצמו ללמוד אמונה. אם האנשים המאמינים, הם אומרים דברים שטריים, זה לא מקרב את הדור. זה מביא זלזול. לצערנו, הרבה מאוד אנשים ירי שמיים אומרים דברים מאוד שטחיים. לצערנו, אין לנו טענות אליהם. יכול להיות שהם אנשים טובים ועיקרים וכו' וכו', אבל זה לא מה שמקרב את, את הצעירים. זה גורם זלזול. זה דבר אחד. תקשיב לתוכנית הזאת, תראה כמה שאלות הן שאלות מאוד מאוד שטחיות. אין בעיה, מותר לאדם לשאול שאלה שטחית, ומותר לתת לו תשובה. כמו שאמרנו, יכול להיות שאדם מרוד ירא שמיים וצדיק הכל, אבל הוא אומר דברים שטחיים. זה לא מקרב את הדור. ב', אנחנו צריכים להיות מוסריים. כשנהיה מוסריים, יהיה חשק לדור הצעיר ללכת בדרך התורה. אנחנו לא חיים על הירח, אנחנו יודעים בדיוק מה שקורה. אנחנו יודעים האם אחוז נשים מוכות הוא יותר נמוך אצל דתיים? או לא? תשאל עובדת סוציאלית, היא תגיד לך. וכן הלאה וכן הלאה. זה לא... לצערנו, מה שכתוב בגמרא, הוא עדיין רלוונטי היום. אז, קודם אנחנו צריכים ללמוד אמונה, בצורה עמוקה, וברוך השם לא חסרים ספרי אמונה, חובות הלבבות, ומורה נבוכים, וספר העיקרים וכוזרי, ועוד 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 ספרים. אבל אני לא שמתי לב שרוב הדתיים לומדים את הספרים האלה. מסתפקים בדברים שטחיים. אז מה אתה רוצה? בית, אנשים הדתיים היקרים צריכים לתקן מידותיהם. פעם קיבלתי מתנה קלטת שהרב דוב ביגון שמייסד מכון מאיר, מכון עצום, סיפר איך הוא נעשה דתי. מקיבוצניק חילוני, איך הוא נעשה דתי. הוא אומר, בצבא היה איתנו בחור דתי, שתקן, לא דיבר, אבל היו לו מידות טובות. אמרתי, אני רוצה להיות כמו. זהו. אני חושב בחור מקיבוץ תרצבי. זהו. בלי דיבורים, בלי כלום. חותנו של הרב קוק, האדרת, הוא לא היה כזה, איך קוראים בעברית מדוברת, מחשובניק. לא. אבל הייתה לו השפעה עצומה. איך? על ידי מידותיו הטובות. סיכום, נהיה ענבים, לא נתקן אחרים, נעסוק לתקן את עצמנו, זה לפני הכל. הנה, תקן את עצמנו בשני הדברים שאמרנו. מבחינה מוסרית ומבחינת מידות טובות, מבחינת לימוד אמונה, באופן טבעי תהיה לנו השפעה. זה לא אומר שתוך חמש דקות נצליח לתקן את הכל, בוודאי שלא. אבל יש לקוות שבמשך השנים נצליח להזיז משהו. תודה רבה על השאלה המאוד חשובה שמטרידה רבים, ובצדק גדול.
כן, תודה, תודה כבוד הרב, ישר כוח. נמשיך עם מאזינים נוספים, בבקשה.
ערב טוב הרב.
ערב טוב.
שאלה לגבי חייל בשירות חובה, הוא שואל אם הוא חייב במעשר כספים על הקצבה שהוא מקבל בתור חייל חובה.
כן, אדם חייב מעשר כספים בכל כסף שמגיע אליו. מסכורת, מתנה, מציאה, כל כסף. אבל מעשר כספים זה לפי היכולת. מעשר כספים כמובן זה 10%. אבל 10% האלה נאמרו לגבי אנשים בינוניים. כלומר בעלי הכנסה בינונית. אדם שיש לו הכנסה נמוכה, הוא לא יכול לתת 10%. יש לו מינוס 10% כבר בתחלת החודש. אז הוא ייתן 8%, 7%, 6%, 1%. כמה שהוא יכול. אם יש אדם עשיר שמרוויח כל חודש 100 מיליון שקל, אני לא ממציא, כן? יש. והוא ייתן 90% וישאר לו 100,000 שקל, זה בסדר. אם כן, זה תלוי באדם. עכשיו, החייל, על פי רוב, הוא לא עשיר. אלא אם כן, יש לו הורים עשירים, שמפרנסים אותו. כמו שפרנסו אותו כשהוא היה ילד, וגם היה בתיכון, וכן הלאה וכן הלאה. אז אין בעיה, שייתן 10%. אבל אם הוא חייל עני, שייתן 5%, 3%, 2%, הכל כפי יכולתו. כן.
כן, תודה כבוד הרב, ישר כוח. נמשיך עם עוד מאזינים, בבקשה.
שלום, שלום כבוד הרב.
כן, שלום המאזין.
שלום לך. שלום לך. רציתי לשאול, יש אלו אונקלוס שהוא התגייר, הוא ראה את יד השם, ראה את ה...
לבדי, מי התגייר איתו?
אונקלוס, אונקלוס.
האונקלוס.
אונקלוס, התגייר, כן, אונקלוס התגייר. הוא ראה את יד השם, הוא ראה שהכל, העולם לא הפקר. יש גנר, יש גינום, ברוך השם, והוא הצליח לגייר כמה חיילים שרצו לתפוס אותו למלוכה, שהוא הסביר להם, קודם כל הסביר להם שתראה איך כך שולחו, שומר עלינו, יש מזוזה, כל החיילים שומרים על המלך, השם שומר עלינו, והוא את הניסים נפלאות, הוא הסביר להם שהיה במצרים, על נקבות, כל הניסים, והוא השתכנו והתגיירו. האם כל הדברים האלה יעזור שכולם יחזרו בתשובה? אפשר להגיד לאנשים שהם יהודים ושלא זכו לשמור שבת, לא זכו ללמוד, לא זכו לצאת צדקה, יכול לשכנע אותם שיחזרו בתשובה? בעזרת השם? או קצת רק להגויים משפיע, משפיע, כן.
אתה שואל, אם נספר לאנשים האלה על הגדלות של אונקלוס, האם זה יחזיר אותם בתשובה?
כן, אם זה יעזור דבר כזה.
האם זה יעזור להחזיר אותם בתשובה? זאת השאלה. כן, אבל זה בוודאי דבר נכון. לא יודע למה דווקא אונקלוס. אברהם אבינו ודאי יותר גדול מאונקלוס. זה לא אלבון באונקלוס. וגם יצחק אבינו יותר גדול, וגם יעקב אבינו, וגם משה רבינו. וכי חסרים לנו אנשים ענקי רוח בעם ישראל, וגם דוד, וגם שלמה, ורשימה עצומה, ושרה, רבקה, רחל ולאה, ו48 נביאים, ושבע נביאות, וכו'. הבעיה היא מה שאמרתי בהתחלה. אדם לא מתרשם ממה שהיה בדורות הקדמונים. הוא מתרשם ממה שיש עכשיו. ועכשיו הוא מתרשם שהדתיים הם לא מי יודע מה. זה הכל. אז הדתיים שהיו בדורות הקדמונים, הם לא מזיזים אותו כל כך. צריך שהיום יהיו אנשים ירא שמיים וטובים וצדיקים ומוסריים. זה ישפיע הרבה. זהו. צריך אונקלוסים היום. לא אונקלוסים שהיו. אונקלוסים היום.
כן. בסדר. תודה, תודה לך כבוד הרב. אנחנו נמשיך עם מסרונים, הרב, שואלים לגבי מאכלים, במידה ומוצאים נגיעות, נגיעות במאכל, האם צריך לזרוק את כולו או רק את החלק הנגוע?
כן, אם יש נגיע במאכל, מספיק לסלק את החלק הנגוע. אבל עכשיו המאכל איבד חזקתו. ולכן חייבים להציץ היטב על שאר המאכל, לבדוק אותו היטב, שמה גם שאר המאכל אולי הוא בעייתי. צריך להסתכל, אבל השואל צודק. יכול להיות שהמאכל הוא נגוע בפינה אחת, וכל השאר, ברוך השם, טוב ויפה ונקי.
תודה כבוד הרב. עוד מסרון בבקשה. הרב שואל מגבי פיתום הקטורת, שכתוב 3 מנים מטרים שמהם מכניס כהן גדול ביום הכיפורים, ומרזרה למחתשת בערב יום הכיפורים. כלומר הסדר הוא מוזר קצת. אם הכהן מתחיל ביום הכיפורים, איך הוא מחזיר אותו בערב, שהערב בא לפני היום?
זה
שאלה
ידועה.
אני
חושב ממליץ להסתכל במפרשים שדנו בצדק בשאלה הזאת. גם אני לא בטוח שהשאלה הזאת מעניינת כל כך את המאזינים היקרים שלנו, כי השואל ברוך השם יש לו כל הסוגיה בראש. אני לא חושב שהמאזינים יש לנו את הסוגיה בראש, ולכן אני ממליץ להסתכל במפרשים, או ישאל רב פנים בפנים, כי זו שאלה טובה. יישר כוח על השאלה.
תודה כבוד הרב. אנחנו ממשיכים עם מאזינים בבקשה.
כן, שלום המאזין.
שלום הרב. רציתי לדעת, בסוף המגילה כתוב ומרדכי היה רצוי לרוב אחיו. למה דווקא לרוב אחיו ומה ההוראה אלינו?
למה לא רוב אחד? זה כתוב, אני חושב. לא יודע אם זה כתוב ברש"י, אבל זה כתוב אצל חז"ל. זה בגלל שהוא עסק בצורכי ציבור, בהנהגה, ולא עסק בתורה. אז חז"ל אומרים, כדגל רש"י מביא, שמקצת מהסנהדרין פרשו ממנו, כי הוא נעשה קרוב למלכות, ושכח, היה בטל מתלמודו. הוא לא למד תורה. כמובן. הוא הציל את עם ישראל. זה לא שהוא טייל סתם. אבל בפועל, הוא לא עסק בתורה. וגדול תלמוד תורה. ולכן, פרשו ממנו. עיין שם רשי, ואני לא זוכר איפה הגמרא על הדבר הזה. אני זוכר רשי, אני חושב הגמרא היא במגילת את זין, מגילה היא את זין, ושם אומרים שגדול תלמוד תורה מהצלת נפשות. אבל הוא היה חייב לעשות את זה. יכול להיות שהוא לא היה חייב. יכול להיות שהוא היה יכול, אחרי כל מה שהוא עשה, לעזוב את הסוהרה ולעסוק לעסוק בתורה. יכול להיות. טוב. שאלה טובה כמו כל השאלות.
כן, תודה כבוד הרב, תודה, ישר כוח. נמשיך עם מאזינים נוספים, בבקשה.
כן, ערב טוב כבוד הרב.
ערב טוב.
הבנים אתם, השם אלוקיכם, לא תתגודדו. אל תהיו אגודות אגודות. איך ידע מאגודות אגודות?
רגע, לא שומעים אותך טוב. לא לעשות אגודות אגודות, ו...
כן, איך ידע מאגודות אגודות?
איך מה? איך?
איך ידע מי? איך זה נקרא אגודות אגודות?
אני לא מבין את
השאלה. מתי אנחנו אומרים שאנחנו אגודות אגודות, ואנחנו לא מתנהגים באותו אופן שצריך להיות, כן? בנים אתם שם ככם, לא תהיו אגודות אגודות. אני רואה פה דרך ארם צובה, כן? דרך ארץ, השוכן דיני תחנון. מנהג חלב, כן? זה ארם צובה. מנהג חלב לטות את עצמו מפיית הפעם.
השאלה על התחנון ידועה. אתה שואל אותה באופן קבוע. הוא שואל לגבי עניין של אגודות אגודות, הרי באילו מקרים זה נקרא אגודות אגודות.
תראה, השאלה הזאת, לא תעשו אגודות אגודות, הכוונה ששני בתי דין באותה העיר, וחלק עושים על פי הבדין הזה, וחלק עושים על פי הבדין הזה. זה נקרא אגודות אגודות, ובצלק אתה אומר שזה אסור. אבל אתה אומר, בימינו רואים שזה לא ככה. שיש באותו בית כנסת, איך מתפלל אשכנזי, איך הספרדי, שבאותו העיר אין מה לדבר, שיש מנהגים שונים ומשונים בכל הכיוונים. אלא, כל זה מדובר במחלוקת חדשה. יש מחלוקת שני בתי דינים, שני בתי דין, ביר אחד וכו'. אבל פה מדובר, וזה מעורר מחלוקות, מריבות וכו'. אבל פה אנחנו מדברים על מחלוקות ישנות, כמו אשכנזים או ספרדים, שזה 1500 שנה, המון שנים. אז מותר שיהיו אשכנזים וספרדים באותה עיר, אפילו באותו בית כנסת, וכל אחד יוחז במנהגו. בסדר?
כן, תודה כבוד הרב, תודה, ישר כוח. נמשיך עם מסרונים, שואלים האם עדיף לשלוח משלוחי מנות דווקא לאדם שאתה מסוכסך איתו.
כן, זה רעיון טוב. הרי למה יש מצווה של משלוח מנות. מה, אין לו מה לאכול, וכו' וכו'. אלא, יש מרבותינו שהסבירו, שהסיבה היא להרבות אהבה ואחווה ושלום ורעות. בשביל זה. בגלל שאני לא יודע מה, חשדו אחד את השני, וכולו וכולו. זה ההסבר של בעל מנות הלוי, של רבי שלמה הלוי על קבץ, שיש לו פירוש על שם המקיית אסתר, רבי שלמה על קבץ, מנות הלוי. וכי המן אמר, עם מפוזר ומפורד, לא תתגודדו. לא, הנה, זה, אנחנו ידידים וחברים. אני חושב שגם המהר"ל מזכיר את הטעם הזה בספרו על מגילת אסתר, שנקרא אור חדש. יש פירוש שני על משלוח מנות, זאת אומרת, טעם, הסבר מה הטעם של בעל תרומת הדשן. כדי שלכל אחד יהיה אוכל לסעודת החג. ולכן, המסקנה שלו מתוך כך, שמשלוח מנות זה רק דבר שראוי לאכילה. אל תשלח לו כסף ודבר, הוא צריך אוכל. אז זה שני הטעמים. האם כדי להרבות אהבה ואחווה ושלום ובריאות, או האם שיהיה לו מה לאכול. משל נפקא מינה, לשלוח בעילום שם. אם הסיבה כדי שיהיה לו מה לאכול, עד רבה, יפה מאוד, טוב מאוד. אבל אם זה להרבות אהבה ואחווה, אז נסתבר שלא יוצא ידי חובה בזה. כי הוא לא יודע מי שלח לו. אז צריך לדעת מי. החתם סופר מביא חילוקי דינים, דוגמאות על הדבר הזה, של עוד נפקא מינות. טוב, תודה רבה על השאלה על פורים.
כן, תודה. תודה לך, כבוד הרב. אנחנו נמשיך עם עוד מסרון. כותבים שכתוב בדרשות חתם סופר, קבלה מגדולי עולם, שכל אדם שעוסק בתורה, בין מגילה דלילה למגילה דיומה, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. שואלים כמה זמן צריך לעסוק, והאם זה גם לגבי נשים.
מי שלומד תורה, יש לו חלק בעולם הבא. אבל אפילו לא צריך חתם סופר. אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא, ותלמוד תורה כנגד כולם. אבל לא רק זה, יש שם רשימה של דברים. החידוש הוא, תראה, כל מצווה שאדם עושה, יש לו חלק לעולם הבא. החידוש הוא, שאלה דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, זה החידוש. אבל שיש עולם הבא, נו בוודאי, כל מצווה. במיוחד, לימוד תורה, תלמוד תורה, כנגד כולם, וכו וכו. עכשיו, חלק. אם אני אוכל כשר, יש לי חלק. אם אני שומר שבת, עוד חלק. עוד חלק, עוד חלק, עוד חלק. לומד תורה, דבר חשוב. לומד תורה שעה ביום, חלק שעתיים, עוד יותר חלק, עוד יותר חלק. מה שכתוב, וגית בו יומם ולילה, אין הכוונה שאני חייב ללמוד כל היום וכל הלילה. האדם צריך לעבוד ולהתפרנס, וגם לאכול וגם להתרחץ. אלא, פרק אחד ביום, פסוק אחד ביום, פסוק אחד בלילה. אז זה הוא קיים מצווה לא ימוש, ספר התורה זה פרי יום ולילה. לא ימוש, הוא לא מש. אבל כמובן, אז יש לו חלק קטן. לומד יותר, יותר חלק, יותר יותר. כל המרבה. הרי זה משובח. שח כוח.
כן, תודה, תודה כבוד הרב. אנחנו ממשיכים עם עוד מסרונים, כותבים מאזינים, מאזינה או מאזין, לגבי אירוע פרידה שיש במקום העבודה שלהם בבית חולים, מנהלת שפורשת אחרי 20 שנה, בכל אופן יש בחב ג' בניסן, שזה תקופת העומר כבר, יש אירוע פרידה, זה מין ערב הוקרה, האם מותר להשתתף בערב כזה, בימי העומר?
האם מותר... ערב הוקרה ופרידה בזמן ספירת העומר. בתנאי שלא מנגנים. אבל לעשות סעודה, מיוחד שזה סעודת הוקרה, זה לא סעודת השתוללות, אין בעיה. רק לא לנגן ולא נרקוד. וכמובן זה צריך להיות צנוע, אבל זה לא קשור לנושא.
כן, תודה כבוד הרב, תודה ישר כוח. אנחנו ממשיכים עם עוד מסרונים, שואלים מדוע עיון במילים של התפילה, כמו במהלך תפילה, אינו גם סוג של מצוות לימוד תורה.
באמצע התפילה, כשאתה מתפלל, אתה מתפלל במילים. כי עכשיו הוא מתפלל. עכשיו הוא לא לומד. ללמוד זה מצווה גדולה, להתפלל זה מצווה גדולה. אבל כשאדם מתפלל, הוא מתפלל. הוא לא לומד. הרי זה מתקשר לשאלה הקודמת. אם אדם צריך, ואם הוא ספר תורה ביום ובלילה, לימוד אחד ביום, לימוד אחד בלילה, הוא לא צריך. כי הרי הוא קרא קריאת שמה ביום וקריאת שמה בלילה. אלא זה לא לימוד. מה פירוש עיון? שהוא חושב על המילים שהוא אומר? לא, זה חלק מהתפילה. ואחרת זה לא, התפילה היא לא שלמה, אם הוא מתפלל מילים וחושב על דברים אחרים. לכן, צריך לחשוב על המילים שאומרים. אבל זה לא נקרא לימוד. לימוד, מתעמקים, שואלים, מבררים, וכן הלאה. צריך ללמוד לימוד על התפילה לפני התפילה, ולמוד אחרי התפילה. לימוד זה עבודת השם, שבשכל, ותפילה זה עבודת השם שברגש, שבלב, ולעובדו בכל אופכם. אנחנו בעד השכל, ואנחנו בעד הרגש. אנחנו צריכים לעבוד את השם בשכל וברגש. ובמעשים ובכסף, כן, כן.
כן, תודה כבוד הרב, ישר כוח. עוד מסרון, שואלים מה החשיבות של תפילה דווקא בקברי צדיקים לעומת תפילה שאדם מתפלל בביתו.
כי הצדיקים יש להם איזו שייכות לקבר שלהם. ואנחנו מבקשים שהצדיקים יתפללו עבורנו, יעזרו לנו וכולו. כמו שאפשר לבקש מצדיק חי, בבקשה תתפלל עבורי, אפשר גם לבקש מצדיק מת, שיתפלל עבורי. לכן יש ערך לבקר קברי צדיקים. אבל כמובן, פעם היו תלמידים, לא זוכר, שהלכו על קבר, קבר רבי שמעון בר חי. זה בכותרות. ונכנסו בדרך אל רב גדול אחד שחרתימי בבני ברק. אמר להם, טוב, לאן אתם הולכים? אמרו לרשבי. הראה את הגמרא ואמר, רשבי זה פה. כלומר, מי שלומד דברי רשבי, זה לא פגישה פחות גדולה מאשר הולך לכיוון של רשבי. כמובן אנחנו לא שוללים משל הכיוון של רשבי, אבל צריך לדעת שגם ללמוד. זה מזכיר את הסיפור שקהילה חיפשה רב. לא יודע אם זה סיפור אמיתי או לא, למשנה. ואמרו אצלנו קבורים השח והטז והסמה, זה גדולי עולם. טוב, זה מבעוד, זה מקום קדוש. אחי שהוא נהיה רב, הוא אמר, זה לא נכון, הם לא קבורים פה. הרב הזה קבור במקום א', הרב הזה מקום ב', לא יגיעים את זה, אף אחד לא קבור פה. אמרו לו, לא, הם לא קבורים שם, כי לומדים אותם. אז אם יש חכם, צדיק, שמת, ולומדים אותו, הוא חי. פה לא לומדים אותם, אז הם קבורים. ולכן, אנחנו צריכים רב. טוב.
כן, תודה כבוד הרב, ישר כוח. עוד מסרון שואלים לגבי אדם הראשון. שדיבר בלשון הקודש והיא נשתמרת מתן תורה וכו', שואלים לי ממי למד אדם ראשון את שפת הקודש.
ממי אדם הראשון למד לשון הקודש?
כן.
ממי ריבונו של עולם? או שריבונו של עולם לימד אותו, או שהוא ידע את זה באופן טבעי. כי אותה שאלה אפשר לשאול על כל דבר שידע אדם הראשון. האדם הראשון היה במדרגה עילאית. יש שמונה מדרגות. אחד רגש, למעלה דמיון, שלוש שכל, ארבע רוח הקודש, חמש נבואה, שש נבואת משה רבינו, שבע נבואת אדם הראשון, שמונה נבואה שאחר תחיית המתים. זאת אומרת, הוא היה בדרגה עליונה מאוד של נבואה. השאלה, ממי אדם הראשון למד? הרי לא היו לו רבנים שם. כנראה, למד מעצמו. למד ברוח הקודש, למד בנבואה, כי השאלה הזאת, מאיפה הוא למד עברית, אפשר לשאול על כל השפות שבעולם. איך כל השפות שבעולם נוצרו? נוצרו לאט לאט בדרגה, שבהתחלה גמגמו כמה מילים, ואחר כך עוד, וככה השפות נוצרו. אבל לשון הקודש לא. לשון הקודש זה השפה, יש על זה עריכות בספר הכוזרי, שבה ריבונו של עולם ברא את העולם. ויום אלוקים יור, ויור, הוא אמר את זה בעברית, לא באנגלית או שפה אחרת. וריבונו של עולם דיבר אל אדם הראשון בעברית. ולכן, מזה הוא ידע עברית. או שהוא ידע באופן טבעי, כי זה השפה הטבעית. הייתה רק שפה אחת של כל המין האנושי, השפות התפצלו אחר כך עם דור הפלגה, וכל המין האנושי דיבר בעברית. כל השפות שבעולם הן התפצלות של לשון הקודש. טוב, דיבור נעים.
כן, תודה כבוד הרב. אנחנו ממשיכים עם מאזינים, בבקשה.
כן, שלום המאזין.
ערב טוב, ערב טוב כבוד הרב. הלו.
כן, שלום המאזין.
שלום, כן, אני לשאול, ראיתי ברמב"ם בהלכות מגילה, כתוב, אתה רוצה בכל השפות ידיחו, אבל ביוונית כן.
סליחה, 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 אפשר לדבר טיפה יותר ברור.
כן, כן. והרמב״ם, בהלכות, במגילה, והרמב״ם, כתוב, אתה לא יוצא בכל שפה את ה...
לא שמעתי. כתוב ש...
אתה לא יוצא דיחובה בכל שפה, ביוונית אתה יוצא דיחובה.
סליחה, סליחה, אני לא מצליח להבין את המילים. הרמב״ם אומר שכתוב ש...
אתה יוצא ידי חובה בשפה יוונית. מה הכוונה של הרמב״ם? מה יוונית? היוונים התנכלו לנו.
שאתה יוצא ידי חובה בשפה יוונית.
שאפשר בשפה יוונית.
כן.
כן. זה לא המצא, כמובן. זה לא המצא של הרמב״ם, זה כתוב בגמרא. כן, אז מה השאלה שלך?
מה... למה יוצא ידי חובה? למה בשפה הזו? למה מעט מדברים? למה הלך לעשות להם את הכבוד הזה?
למה מה?
למה דווקא בשפה היוונית, הרב?
למה היוונית? הבנו. בגלל שיוון זה שלטון השכל. עם מאוד שכלי, מאוד חכם, וכו' וכו'. לכן יש ערך ליוונית. אגב, זה לא היוונית של היום, כן? זה יוונית ישנה, יוונית קלאסית. איך כתוב? יבת אלוקים ליפת וישכון בו לשם. כלומר, יפת, השיא של יפת זה יוון, זה החוכמה. אז אנחנו נותנים כבוד לחוכמה של היוונים, ולכן יוצאים ידי חובה, אפשר לכתוב את המגילה ביוונית.
כן.
יש מחלוקת, האם הכוונה בשפה יוונית באותיות שלנו, או באותיות יווניות, אבל לא ניכנס לפרטים, כי השאלה שלך היא שאלה חשובה. טוב.
כן, תודה כבוד הרב, ישר כוח, עוד מאזינה, מאזינה, בבקשה.
שלום.
שלום.
כבוד הרב, תודה רבה על השיעורים המחכימים, על התשובות היפות, תודה, ישר כוח. השאלה שלי, אם בני ישראל אמרו נעשה ונשמע בהר סיני, אז למה בורא עולם היה צריך לכפות עליהם הר כגיגית?
כן. התוספות כבר שאלו את השאלה הזאת, והם אמרו על התורה שבעל פה. תורה שבכתב אמרנו נעשה ונשמע, תורה שבעל פה לא אמרנו, היה צריך לכפות. המהר"ל יש לו בירורים גדולים מאוד על הדבר הזה, שכפיית הר כגיגית זה לא... כפשוטו שלקח את ההר. כפיית הר כגיגית הכוונה שאנחנו מוכרחים. אין ברירה. זה לא... אפשר להיות יהודי טוב, עם תורה, בלי תורה, אם יש תורה מה טוב, אם אין תורה, לא קרה כלום. זה הכרח. זה הכרח של טבע, של מהות. בלי התורה אנחנו לא קיימים. כלומר, הכפייה הזאת היא לא כפייה של איום שייתן לנו מכות. זה הכוונה שזה המהות שלנו, הטבע שלנו, הנשמה שלנו. כך המהר"ל מסביע. אז הבינו, שני פירושים.
כן, תודה כבוד הרב. תודה כבוד הרב. אנחנו לקראת סיום עם עוד מסון שואלים, מבחינת ניקוב וחורים באוזניים לנשים, האם זה בסדר שאישה עושה כמה וכמה חורים? כמה מקומות לעגילים?
השאלה היא מותר לאישה כמה עגילים, כך אני מבין.
כן.
השאלה היא לא על החורים, השאלה היא לא על עגילים. אפשר כמה עגילים, העיקר לא למשוך תשומת הלב. גם אם יש עגיל אחד, הוא לא צריך להיות בצורה כזאת שהוא מושך תשומת הלב. וגם אם יש, לא יודע מה, חודסה, לא חודסה שמושך את תשומת הלב. אדם, איש או אישה, צריך להיות ענב, ולא להיות בעל גאווה. עיין ספר אורחות צדיקים, שאומר בהתחלה שער הגאווה, גאוות הלבוש. תראו איזה בגד יפה יש לי. זה סוג של גאווה. גם לגברים, קל וחומר לנשים, כיוון שגברים אסור להם להסתכל לנשים. אז אם יש לה בגדים, או עגילים, שמושכים תשומת הלב, אסור. אז היא יכולה לשים כמה עגילים. בתנאי שהם עגילים צנועים, שלא מושכים תשומת הלב. אבל אם זה משך סום את הלב, אפילו אגיל אחד, אסור. טוב.
כן, הרב שלמה אבינר, הגענו לסיומה של התוכנית, אני מודה לך מאוד על השעה הזאת, תודה רבה.
טוב, שלום המאזינים, שלום המאזינות, תודה רבה על השאלות המחכימות. כולם שאלות מחכימות.
כן, ותודה לך כבוד הרב על התשובות המחכימות, יישר כוח על השעה הזאת. ואנחנו כמובן מודים גם לצוות כאן באולפן, לך אסף מוסקוביץ' על הביצוע הטכני, לך טל אלקבץ על ההפקה, אני אמירם כהן, מודה לכם על ההזנה, כמובן על ההשתתפות. מיד אחרינו בשעה 10 שיעור השבועי של הרב בניהו שמואלי, לאחר מכן 20 דקות תורה החל מהשעה 11, הרב אורן הניזרית, הרב יוסף כהן ועוד רבנים נוספים עד השעה 5, ואז תפילת שחרית עם משה חבושה. אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר בשאלות ותשובות בנושא הקשרות עם הרב בורשטיין. שיהיה לכם המשך האזנה טובה ולילה טוב.